ואנחנו עסוקים בשאלה, במדרש האומר שהתורה היא מאש, כן? שהיא כתובה על עור, כלומר קלף לבן, או מאש, אש לבנה, ואותיות מאש שחורה, חתומה באש, ומלופפת באש, נכון? אז הגענו למלופפת. מלופפת, הכוונה, אחרי שסוגרים ספר תורה וקושרים אותו בחגורה, שזה מה שנקרא חתימה, יש חוץ מזה לבוש, יש מלבוש לתורה. המלבוש הזה נקרא במדרש ליפוף, מלפפים את הספר והמלבוש. זה מה שהגענו אליו. כן, אז אולי נתחיל שוב כן, בשורה, בעמודה הימנית, בשורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. בשורה ה-13. מה כל כך מסובך? אנחנו בספר תפארת ישראל, בעמוד קופי, במעדורה הזאת. כולם מחכים רק לך. אני מקווה שזה לא מלחיץ אותך. אז מצאת? ועכשיו? יפה. כן, בשורה ה-13. אז, ואמר ומלופפת באש. פירוש הליפוף הזה הוא מלבוש התורה. מה זה מלבוש התורה? הוא כבר ידבר למעלה, עניין מלבוש התורה. דהיינו גילוי התורה, והוא נקרא מלבוש כמו שערכנו בזה למעלה, כי הפשט נקרא מלבוש. כן, כלומר, יש בתוך התורה רבדים פנימיים יותר ופנימיים פחות. זה רובד על גבי רובד. הרובד החיצוני הוא הסיפור שהתורה מספרת. למשל, התורה שבכתב מספרת לנו את תולדות העולם, תולדות האומה, האבות, עם ישראל במצרים וכדומה. כל הדברים האלה הם לבושים. אז אולי נאמר, כמו השיטה האלכסנדרונית, שהתורה היא ביסודה הפנימיות שלה, ואין ערך לחיצוניות, אז אומר לא, גם הליפוף, דיינו הצד החיצוני, הסיפורים, גם זה מאש. כלומר, גם זה אלוהי. זה הכוונה. מאש, הכוונה נבדל אלוהי. מובן? טוב. אז מה שאומר, פירוש הליפוף הזה הוא מלבוש התורה, הוא כבר מבר למעלה עניין מלבוש התורה, דיינו גילוי התורה, והוא נקרא מלבוש כמו שערכנו בזה למעלה, כי הפשט נקרא מלבוש. ורצה לומר, אל תאמר כי דבר זה הם סיפורים של העולם הזה ואינו שכל אלוהי, אבל גם המלבוש שכל אלוהי. זה דבר נפלא, זה אומר שההיסטוריה, הסיפורים שלנו, מה שקורה לנו, גם זה קדוש. יש קדושה, בכל מדרגה ומדרגה אפשר למצוא קדושה. כי אמרו זעל, ועליהו לא ייבול. מה זה ועליהו לא ייבול? זה פסוק בתהילים, נכון? נכון, ועליהו לא ייבול, זה בספר תהילים פרק א', אז הוא אומר, מה זה עלה? העלה זה דבר שנובל, בשביל מה יש עלים בעץ. העלה זה הכנה לפרח. כשהפרח קיים, אין צורך בעלה. כשהפרח הוא בעצמו הכנה לפרי. כשהפרי הגיע, אין צורך יותר בפרח. אם כן, אנחנו רואים שבמציאות, השלבים המכינים נובלים. ונשאר השלב האחרון, דיינו המטרה. אבל אצל תלמידי חכמים כתוב, ועליהו לא ייבול. כלומר שגם העלה נשאר בעל ערך. זאת אומרת שגם דברים שהם של מה בכך, שהם לכאורה כאמצעי, הם בעלי ערך, בעלי מטרה עצמית. זה מה שאמרו, אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד בהם. כי עיקר, כלומר צריך, שיחת חולין של תלמידי חכמים, יש הרבה מה ללמוד מזה. מובן? אגב, מכאן אומר הרב קוק, שתלמידי חכמים צריכים להשתדל שמשיחת חולין שלהם יהיה מה ללמוד. כן, מה אתה אומר?
העלה גם שומר על הפרי. גם אחרי שהוא גדל.
העלה שומר על הפרי. וכשאתה קוטף את הפרי?
גם, בבקשה.
וכאשר אתה קוטף את הפרי, הוא הגיע... מה?
עץ הזית למשל, לא נושר.
בעץ הזית...
כמעט ולא נושר.
זה נושר, זה נושר. אלא מה? מה שאתה חושב שזה לא נושר, זה בגלל שהוא מיד מוחלף בעלי אחר. כן? או למשל המחתניים, מה שנקרא, האורן וכדומה, שנראה שהעלים שלהם לא נושרים, זה לא נכון, הם כל הזמן נושרים. אבל הם כל הזמן מוחלפים באחרים. אבל עץ שאין לו עלי נבל, זה לא קיים בעולמנו. מובן? טוב. כן. קפה לא רע.
אם הבנתי נכון, ברוך שבעצם, לא בתורה, המלבוש של התורה הוא גם כן אש.
נכון, זה מה שהוא אומר, נכון. המלבוש של התורה הוא אש.
אז מה ההבדל בין המלבוש לבין...
יש מדרגות, המלבוש והעיקר זה לא אותו דבר. למשל, אדם לובש בגדים, זה ברור שהבגדים זה חשוב, אבל הגוף שלו עוד יותר חשוב. כך שאם הוא יצטרך, נגיד, להקריב משהו, אז עדיף שיקריב את לבושו מאשר את גופו, למשל. אפילו בתוך הגוף עצמו יש מדרגות. כלומר, איך כתוב? עור בעד עור. שאדם שרואה סכנה שם את היד מול העיניים. למה? כי גם היד זה חלק ממנו. אבל היד פחות חשובה מהעיניים. לכן הוא שם עור בעד עור. וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. טוב, אז איפה היינו? אז כן, אפילו שיחת חורין שתמיד החכמים צריכה לימוד בהם, כי עיקר השכל הוא נקרא פרי. וקראו שיחת חולין של תלמידי חכמים עלין, כי העלין הוא מלבוש הפרי, כי העלים הם מבחוץ והפרי מבפנים. וכן, השכל של תלמיד חכם הוא דבר פנימי, ושיחת חולין שהוא דבר מבחוץ נקרא עלים, שהם מלבוש של השכל. ולפיכך אמר, הוא מלופפת באש. רצה לומר הדבר שהוא נראה, והם סיפורים של תורה, גם כן הוא של אש, שכל אלוהי. זה ברור, אם כן, שאם לא היה פנימיות לתורה, אז החיצוניות של התורה כבר לא הייתה בעלת משמעות. אבל מאחר ויש פנימיות, אז גם החיצוניות יש לה משמעות. כלומר, סתם בגדים אין להם ערך. כיוון שהם באים להגן על גופו של אדם, הם בעלי ערך גם כן. אותו דבר גם סיפורי התורה הפשוטים, הם מסתירים בתוכם עומקים גדולים, סתרי תורה, ולכן גם להם יש ערך. מכאן שכאשר תלמידי חכמים משוחחים בשיחות חולין, צריך לדייק בדבריהם, כי הם בדרך כלל לא סתם מוציאים מילים מהפה. טוב. מה?
היחס בין אותו סיפור לדבר הפנימי.
כן.
הכוונה
שאתה מעמיק בסיפור, אתה מוצא את הפנימי
שלו, שהכוונה מצוות וכל מיני דברים ונצאים לתורה.
לא הבנתי את האפשרות השנייה. כלומר, האם יש קשר בין הפנים לבין החוץ? או שזה רק עטיפה?
מה הפנים ומה החוץ פה? אם החוץ זה הסיפורים, אז מה זה בעצם הפנימי? זה מה שאתה מתגלה בתוך הסיפורים ונסתר?
כן, זה נסתר.
אז מה הכוונה שיש לסיפורים ערך עצמי?
הסיפורים מקבלים ערך בזכות מה שמסתתר בהם.
הנסתר שבהם.
נכון.
ומה הפשט שאומר שהסיפורים החיצוניים יש להם ערך עצמי?
לא, יש להם ערך עצמי בגלל שהם המלבוש של הדבר הפנימי.
מה זו? בוא נשאל נפקמינה, אם הם לא היו כאלה, מה, איך הייתי צריך להתייחס אליהם?
אם הם לא היו מה? מסתירים משהו פנימי?
לא, אם לא היה להם ערך עצמי, אלא כמו עלי שנובל. אז איך הייתי צריך להתייחס אליהם אחרת?
כלחול. הייתם מתייחס אליהם כלחול. זה דבר לא חשוב. כלומר, זה כמו ספרות. מה שאתה קורא בתורה. ספר התנך הוא ספר מאוד יפה מבחינה ספרותית. אתה יכול ללמוד את זה כמו שאתה לומד את שייקספיר. זה הרבה יותר טוב משייקספיר. כן? אבל אומר ספר הזוהר, יש בספרות של הגויים סיפורים יותר יפים מסיפורי התורה. כך שאם אתה תיקח את התורה רק מהצד הספרותי שלה, בסדר, נחמד, אבל יש עוד דברים.
גם השיטה שלנו, גם אם נאמר שעלי הוא קניבול ברמת הסיפורים, עדיין הפנים אנחנו נסכים שאנחנו נלמד את הניסטר שלו. זה... אם אתה לומד שהסיפורים הם כן לערך עצמי. זאת אומרת, גם אם אין לנו
מחשב... הנפקמינה היא ההתייחסות הנפשית אל אותם הסיפורים החיצוניים. כלומר, האם לקבל מהם משהו או לא לקבל מהם כלום. תן לך דוגמה. הנוצרים אומרים שמה שכתוב בתורה, שהמצרים הם רעים, אין הכוונה שהמצרים הם רעים. אלא הכוונה שהמעשים המיוחסים למצרים הם רעים, אבל המצרים הם בסדר גמור. או למשל, הנוצרים אומרים שמה שכתוב, והחזיר לא תאכלו, אין הכוונה שאסור לאכול חזיר. זאת תפיסה מגושמת יהודית. כן, היהודים הם בשר ודמיים כאלה. הם סבורים שאם התורה אמרה שאסור לאכול חזיר, הכוונה, כך טיפשותם של היהודים אומרת, שהכוונה שאסור לאכול חזיר. ואין הכוונה של התורה אלא לכך שאסור לקלקל את המידות של הנפש, כמו ללכלך את המידות, כשם שהחזיר מתלכלך בהשפעה. אבל על עצם בשר החזיר, מעולם התורה לא אמרה שום דבר ומותר לאכול. זה ההתייחסות אל הפנים בלבד, בלי החיצוניות. מה שאין כן, היהדות טוענת שלחיצוניות יש גם משמעות. שיש עניין לא לאכול את בשר החזיר עצמו.
זה דוגמה דווקא, סליחה שאני מתעכב על זה, זה דוגמה דווקא של מצווה, ברמת הסיפור.
גם מצווה, גם את הסיפור, הבאתי לך עם המצרים, לא במקרה. כן? האם יש תיעוב במצרים או לא?
יש לזה מצווה.
אתה יודע, מצרי, אתה יודע, אדרבה, לא תתאה מצרי, סימן של המקום לתיעוב. אז נגיד את זה אחרת. אברהם אבינו. זה דמות היסטורית, נכון? מה נפקא מינה שהיא דמות היסטורית? ולמה זה חשוב שהסיפור על אברהם אבינו יהיה סיפור בעל ערך עצמי? כי אני הנכד של הנכד של אברהם אבינו. ואני טוען שהעובדה הביולוגית הזאת היא בעלת משמעות. עבור הנוצרים היא לא בעלת משמעות. כל, איך אמר ישו? אם ירצה האלוה, גם האבנים יהיו זרע אברהם. בסדר? אז זה יותר ברור עכשיו? נפלא. כן, נפקא מינה, אגב, לציונות. אם אני רואה מאורעות, עם ישראל יוצא מהגלות, חוזר לארץ ישראל, מקים מדינה. האם הדבר הזה הוא בעל משמעות? צריך להגיד על זה הלל או לא? כן? יאמר מי שיאמר, זה לא אותו דבר. מה שכתוב בתורה, יציאת מצרים, זה בסדר. יציאת אירופה, זה לא בסדר. למה? אין בזה קדושה. מובן? מה שאין כן פה, אנחנו אומרים לא. גם הליפוף. הליפוף הוא קדוש.
אם תרצו, אין זו אגדה.
אם תרצו, אין זו אגדה. נכון. ביטוי יפה. טוב, הלאה. ועוד יראה, אני כאן ממשיך במהר"ל. ועוד יראה. כי הליפוף הזה לא בא על דבר שהוא כתוב בתורה. אולי אני אוסיף על זה משהו. חשבתי בהתחלה שאתה שואל שאלה אחרת, אז אני אשאל את השאלה שחשבתי שאתה שואל. האם יש קשר ענייני בין החוץ לפנים? כלומר, אני אומר שיש לתורה פשט וסוד. אוקיי. האם הפשט והסוד דומים או לא? או שמה הפשט והסוד הם שני עולמות שונים לגמרי?
אחד משלים את השני, לא?
התשובה היא שהאחד הוא העמקה של השני.
העמקה?
כן. הגאון מבילנה היה אומר שכדי לדעת אם הפירוש שלך בפשט הוא אמיתי, צריך לבדוק אם הוא מתאים לסוד. וכדי לדעת אם הפירוש שלך בסוד הוא אמיתי, צריך לראות אם הוא מתאים לפשט. כלומר, יש מבוי מפולש בין שני העולמות. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא באופן מוחלט אחר מהפשט. בסדר? בניגוד לפרשנות האלגורית, שאיננה רואה שום קשר בין הפשט לבין הסוד. כן? הלאה. כן. ועוד יראה כי הליפוף הזה לא בא על דבר שהוא כתוב בתורה, רק על דבר מבחוץ, שיש כמה דברים שהם יוצאים מן התורה, והתורה שבעל פה יוצא מן התורה הוא ליפוף התורה, והוא כמו מלבוש לתורה, והדברים האלה אינם התורה עצמם והם ליפוף התורה, והוא גם כן של אש. כלומר, הוא אומר, יכול להיות שאין הכוונה של הביטוי ליפוף על פשטי הסיפורים, אלא על דברים שאינם כתובים במפורש, שאנחנו מוצאים למשל על ידי 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. ויש לך להבין עוד דברי חוכמה במה שאמר הוא מלופפת באש. עכשיו כבר אנחנו מגיעים להסבר שלישי לליפוף. וזה כי הליפוף הוא המלבוש, והמלבוש יש לו צירוף אל האדם המקבל. כי האדם רואה המלבוש בלבד. כלומר, כשאני רואה אדם, אני לא רואה את גופו, אני רואה את מלבושו. ולכך נקרא צירוף התורה אל האדם מלבוש, כי אל המלבוש מתחבר האדם ובו טבע, ובו הוא טבע, ואמר כי גם הצירוף הזה שהוא של התורה, שהיא של אש, שהיא של התורה, שהיא של אש, כי התורה אף כי יש לה צירוף וחיבור אל העולם, אין כאן קבלה מעורב עם המקבל, רק התורה מצרף אל המקבל, ואינו מעורב עם המקבל כלל. וזה שאמר שהיא מלופפת באש, כי המלבוש הוא הצירוף והחיבור אל המקבל, כמו שאמרנו, והוא נבדל. כי אין לה עירוב עם המקבל, ודברים אלו ברורים ועמוקים. תרגום לעברית מודרנית, גם כשאתה מקבל את התורה, לא קיבלת אותה. עדיין אתה תפסת רק את המלבוש. כמו שאם אני מחבק מישהו, ואני חיבקתי אדם לבוש, אז אני בעצם חיבקתי את הלבושים, לא אותו. סופו של דבר.
זה נבדל?
לכן התורה נשארת נבדלת גם כשהיא מתגלה. יש בספר תהילים פרק א' ביטוי כזה. קים בתורת השם חפצו. כן? הצדיק, הוא רוצה תורת השם. מה הוא מקבל? ובתורתו. יגיע יומם ולילה. הוא לא מקבל את תורת השם. הוא מקבל את תורת עצמו. החשק הוא אל תורת השם. המציאות היא תורתו. כן. אז תורתו היא מלבישה את תורת השם.
היא תורה כנגד
לשון
בני אדם, אבל לא
התורה? אפשר לומר. דיברה תורה ולא התורה כלשון בני אדם. כן? כלומר, משמע שיש התורה מצד הצטרפותה אלינו, והתורה מצד עצמותה. והתורה מצד עצמותה נשארת בתמימותה. איך נאמר בספר תהילים פרק י"ט? תורת השם תמימה. מה זה תמימה? היא נשארה שלמה. אף אחד לא נגע בזה עדיין. עוד לא נגעו בתורה היא. הדבר ש... מה הוא אמר על תורה שבעל פה? הוא הסביר ככה. שיש בתורה, כלומר, אתה יכול... עד עכשיו דיברנו על התורה שבכתב. שהתורה שבכתב היא אותיות של אש, על גבי גביל של אש, חתומה באש, מלופפת באש. אז הסברנו מה זה מלופף? הפשטים של התורה שבכתב. אומר המהר"ל, אפשר גם להסביר שהכוונה לתורה שבעל פה, שאיננה כתובה במפורש. למשל, אני אתן לך, כי זה דבר חיצוני, אתן לך דוגמה. יש פסוק, ויתד תהיה לך על אזניך. נכון? מה פשוט הכתוב? שאדם, כשהוא יוצא למלחמה, צריך שיהיה לו גם עת חפירה. נכון? זה הלכה. אדם שיוצא למלחמה, צריך שיהיה לו כלי כדי לחפור באדמה, כדי לחסות את הצרכים. כן? ויתד תהיה לך על אזניך. מה זה אזנים? זה כלי זין, זאת אומרת, הציוד המלחמתי. יתד, תהיה לך, על אזניך. בנוסף למה שאתה לוקח למלחמה, יש גם זה. חזל אמרו, אדם ששומע דבר רע, לשון הרע או דברים רעים, צריך לשים את האצבע באוזן, שנאמר, ויתד, תהיה לך, על אזניך. כן? זה לא מה שכתוב, כתוב. האם הדבר הזה הוא של אש או לא של אש? אז זה מה שאומר, זה גם זה של אש. נכון, זה רחוק מאוד מן הפשט, זאת לא כוונת הכתוב וכו' וכו', אבל זה מתחייב. זה נגזרת שנגזרת, גם זה של אש. כן, בבקשה.
אני אפשר לומר שתורת הסוד היא תורת השם, או
שהיא
לפחות היא
הקרובה
אל תורת השם?
כן, זה אפשר להגיד. תורת הסוד היא קרובה אל תורת השם.
היא דיין לא תורת השם.
אם היא קרובה, היא לא זה.
כן, אני אומר זה. יש לנו תפיסה, מה זה תורת השם?
האם יש לנו תפיסה בתורת השם? כנראה שלא.
ומה זה?
מה זה תורת השם? כן, אנחנו יכולים להסביר. זה תורה שמסבירה לנו מי השם. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה. וחוננו מאיתך דעה, בינה והשכל. מה מתכוונים מאיתך? אנחנו רוצים דעה ובינה והשכל שיסבירו לנו מי אתה.
האם תורת השם זה לא החיים?
תורת השם לא.
כי החיים זה לא מוציא השם.
לא, אתה מגיע לחיים חיי העולם הזה?
חיים, חיים אחר.
לא, לא. תורת השם זה לא החיים, אלא אולי זה החיים העליונים. אז זה לא החיים שאנחנו מכירים. הרי כתוב מפורש בבראשית רבה, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. כלומר, התורה שלנו היא רק איזה מין נגזרת, נובלת, של חוכמה עליונה יותר.
אז אם אדם שחי פה חיי תורה, תורת חיים, אז הוא בעצם מתחיל.
לא.
למה לא?
לא. כי הכתוב אומר לך, בתורת השם חפצו, אבל למעשה, בתורתו יגיע יום ולילה.
אבל הוא גם אמר, נובלות חוכמה, תורה.
נובלות, אז היא נובלת. זאת אומרת, תורה, לא התורה. תמיד אנחנו עושים את ההבחנה הזאת. יש התורה, שאף אחד לא נגע בזה, מה שחכמים מכנים בשם התורה, זה מה שהתנך מכנה בשם תורת השם. ויש תורה בלי הידיעה, שזה מה שהתנך מכנה בשם תורתו.
ושאלתי, אז מה זה תורת השם?
והרבנה
היא שבעצם ידיעת דרכי השם.
לא. אני לא עניתי את זה כלל. אני לא אמרתי שתורת השם זה ידיעת דרכי השם. אני אמרתי שתורת השם זה ידיעת השם.
אוקיי, אז האם...
לדעת מי הוא.
אז האם תורת הסוד זה לא...
אני חושב שכבר שאלת את השאלה הזאת, ועניתי לך את דעתי.
אבל
למה?
מה?
אתה שואל, מדוע תורת הסוד איננה ידיעת השם?
כן,
היא מדברת על דרכיו. זה עצמו עונה על השאלה שלך. אוקיי. בבקשה.
אם היא כזאת קרובה יותר, למה ההלכה לא כמותה?
יפה. אם תורת הסוד היא כל כך קרובה אל השם, אז מדוע אין הלכה כמו הקבלה? זה מה שאתה שואל. שוב, כי אנחנו לא שם, אנחנו פה. מובן? אנחנו בעולם הזה. הוא שואל, מדוע אנחנו לא פוסקים הלכה לפי הקבלה? אנחנו לא בשמיים, אנחנו בארץ. ובארץ, אז הולכים כמו הארץ. אתה יודע, יש מחלוקות הלל ושמי. אז בא לבני סהר מסביר, שמי לשון שמיים. לכן אין הלכה כמו. מה שאין כן, הלל בגימטריה 65, שמדנות, א' ד' תוניות, שייך לעולם הזה, אדני הארץ. בסדר? כן, בבקשה. זה כמו שאמרו, למשל, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בעולמו כרבי מאיר. ומדוע לא פסקו הלכה כמותו? מפני שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. אז מה? צריך לסבול בגלל שלא ירדו לסוף דעתו, אלא אדרבה. אתה אומר דברים כל כך עמוקים, אז זה לא שייך לעולם הזה.
גם אתה לא ראש של
הכנאי. זה דבר, אתה לא ראש של הכנאי, שבא בשמיים. כלומר, תורת הסוד אומרת את הדברים כפי שהם למעלה, אבל לא כפי שהם למטה. הדבר משתנה ברגע שהוא מגיע למטה. אז אם אתה מיחידי הסגולה, שממילא חי בין המלאכים, אז תפסוק לפי הקבלה. אבל זה הוראת יחיד, לא יכול להיות הלכה לכלל. כן.
מה זה אומר
לפסוק לפי הקבלה? זאת אומרת שהחיים יותר... לפסוק לפי הקבלה, הכוונה היא שהאדם ינהג לפי מנהגי הקבלה.
פשיטה, כן, אני שואלת, אבל בהגדרה, מה זה אומר בהשלכות בהגדרה? זאת אומרת שהחיים יותר...
אמרתי שאם האדם נמצא בדרגת קיום כזאת, שמה שרלוונטי עבורו זה העולם של הסוד, שמה הוא נמצא מבחינה הכרתית, אז הוא פוסק לפי הסוד. כמו שהסברתי למשל לגבי רבי חנינה בן דוסה. האם כשרבי חנינה בן דוסה אמר, מי שאמר לשמן לדלוק, יאמר לחומץ וידלוק, האם רבי חנינה בן דוסה עשה נס?
לא.
הוא לא עשה נס. מדוע?
גם השמן שדולק זה למעשה.
זאת אומרת, כי הוא במדרגה של מי שאמר והיה. רוב בני אדם הם לא במדרגה של מי שאמר והיה, אלא הוא במדרגה שהשמן דולק ולא החומץ. לכן אם החומץ ידלוק זה נס. אצל רבי חנינה בן דוסה זה לא נס, הוא שם. זה הכוונה להיות שם.
כן, אבל עדיין לבדתי...
טוב, כן.
אם כל אחד יש לו עוסק בתורה של עצמו, אז איך אפשר להצביע על טעויות אחרת? מישהו
טועה? לא הבנתי.
ובתורתו... או בתורה של עצמו.
כן, תורת עצמו, שהיא התורה שלי ושלך.
אז מתגלה זה איפה לצורה אחרת?
ברור, האופן שבו אני לומד תורה הוא שונה מהאופן שאתה לומד תורה, כי אתה ואני אני. אבל בסופו של דבר יש הלכה לכולם. נכון? של האם מותר לאכול עוף בחלב? אותה שזאת, אותה תשובה תהיה גם בשבילי וגם בשבילך. זה תורתו נקרא. אבל מה שזה אומר לי, שאסור לאכול עוף בחלב, זה אומר משהו אחר, מה שזה אומר לך. יכול להיות שאתה מאוד אוהב עוף בחלב, ואני לא, להפך. יכול להיות בדיוק שיש לך איזה סטוק של חלב, שאתה לא יודע מה לעשות איתו, הוא נפל לתוכו עוף. אז המשמעות של ההלכה הזאת עבורך היא אחרת מאשר עבורי. וכדומה. כן. כן.
מה שאני מתכוון בשאלה שבעצם, כמו לדוגמה על אדם חרדי, שנאמר שבעצם מה השלכות של זה שהוא חרדי, זה אומר שבעצם הבורא שלו הוא מוכר במקולת, והחיים שלו מצומצמים יותר, וכו' וכו'. על אותו משקל, מה השלכות של אדם שפוסק בפי קבלה, על אותו משקל?
אדם לא יכול לפסוק לפי הקבלה, אלא אם האדם הוא במדרגה, שכל דרכיו, דרכי הכרתו הם העולם של הסוד, אז הוא יכול גם לפסוק לפי הקבלה.
כן, זה לא שאלה שמי יכול או לא יכול.
אז אולי אני לא הבנתי את השאלה שלך.
אני הסברתי את
הבנקודה שלי. אולי אני פשוט לא מבין. נו, מה השאלה שלך?
אני לא יודע, אבל מה המשמעות של אדם שפוסק לפי... הבנתי שהוא חי בהכרה הזאת של הזה. כן, אבל מה
ההשלכות
של זה? זאת אומרת שהוא חי...
ההשלכות של זה שהוא חי לפסוק לפי הקבלה. טוב. איך אומר הרב אמנון יצחק? יש לא מבין ויש לא רוצה להבין. כן, אולי אני לא רוצה להבין, לא יודע. טוב. איפה הם? ויש לך להבין. אלו דברים. אני כאן בעמודה השמאלית, בשורה 8. ויש לך להבין. אלו דברים, מה שזכר כאן. כי התורה, הזכיר כאן הכבל, כי התורה עורה של אש, ועוד כתובה היא באש, ועוד חתומה היא באש, ועוד מלופפת היא באש, ארבעה דברים. מה שזכר כאן, כי התורה שבאה לעולם, יש לה אלו ארבע דברים, וכולם של אש. מה הוא רצה? מה הוא אומר לך כאן, המהר"ל? הוא רק חזר על דברי המדרש, לא? הוא אומר, יש לך להבין מה שהוא אמר כאן, ארבע דברים. כן? תודה רבה. טוב, הוא מתכוון, כפי שהוא רגיל, כלומר, כשהוא לא מסביר מה שהוא מתכוון, הוא אומר, תשים לב, על פי הסוד, יש משמעות לדואר הזה. שיש ארבע עולמות, כן? עולם האצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כנגד זה, ארבעת הצדדים האלה שבתורה, עור, זה בבחינת עולם העשייה, היא כתובה, זה עולם היצירה, חתומה, זה עולם הבריאה, מלופפת, זה עולם האצילות. זה הכוונה של הדברים, אבל הוא לא רוצה לכתוב את זה, הוא כותב את זה כדרכו, לרמוז למי שחוכמה זו מצויה אצלו.
למה לא הפוך?
מה? למה לא הפוך? העור. מה? הוא מתחיל מעור, עור זה עשייה. עור, כי העור זה מה שמסתיר, לעומת העור, שזה מה שמגלה. שים לב שיש חלק בגוף שלנו שקולט את העור. זה העיניים. זה המקום שבו יש פרצה באור. נכון? האור שלנו פרוץ, אז האור יכול להיכנס. אז מאלף לעין, מה?
הליפוף זה הלבוש?
לא, אז פה התפיסה היא שליפוף זה משהו אחר. כן, זה... ודאי שליפוף פירושו לבוש, אבל לא לבוש במובן הרגיל שהוא הסביר עד עכשיו, אלא זה מלבוש של משהו אחר, עוד יותר עליון. שעליו הוא ודאי לא ידבר, כיוון שבתקופה שלו הדברים האלה עוד לא יכלו להתגלות. כן, בכלל, בתורת הסוד יש ערך גם לתקופה, לדור שבו הדברים נאמרים. טוב. ואמר, עם שכותב, כנח הקולמוס בסערו. כן, אז המשך המדרש על משה רבנו, שהיה מקנח את הקולמוס שבו הוא כותב, הוא המקנח בסערו, ומזה יצאו לו קרני הוד. כן? רצה לומר, הסופר, כאשר פסק מלכתוב, מקנח הקולמוס, ואותו דיו שהוא בקולמוס, יותר עב מן הדיו שכתב בה, שאותו דיו הוא דק. וכן האור, הדקות והזקות שהוא מצטרף אל התורה, אינו ראוי אל מושכל התורה, שמושכל התורה הוא דק ביותר. ולכך, פשיטות החוכמה שבתורה, שאינו דק כל כך, מגיע לסופר בשביל שיש לו צירוף אל התורה. כי משה היה מצטרף אל התורה שהוא קיבלה. ולכך הכל היה כמו שראוי להיות. כי משה שהיה מקבל התורה, הוא מתחבר אל התורה, היה מקבל אור הפנים. כי התורה היא אור שהוא זך לגמרי. כי התורה עצמה נקראת אש לפשיטות ודקות השכל שבה. ומשה שהיה מצטרף אל התורה, שהוא הכותב והמקבל התורה, ולכך אמר שכינך הקולמוס בסערו, מפני כי כאשר נשאר מן הדיו בקולמוס, הוא יותר אב כמו שאמרנו. ואמר שכינח אותו בשערו, כי השיער הם בראש, אשר שם השכל, כי בשביל, כי שכל משה, הוא מצטרף אל שכל התורה, היה מקבל אור הפנים. ולכך אמר, ואם שכותב, כינח הקולמוס ושערו, ומזה נטל משה זיף פנים, שהוא שייך ומתייחס אל המקבל. כלומר, יש בתורה משהו אור מוחלט, ויש האור המצטרף אל המצטרף, שזה אור הפנים. כן, משה הרי היה קרינת אור פניו. צריך להבין את זה. כתוב, ויהי ברדת משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, מה כתוב בהמשך?
זה הצרות. איזה צרות, שלא זוכרים
פסוק מפורש בתורה, זה ממש... בושה וחרפה. אבל מה נעשה? כן. ומשה לא ידע. כי קרן אור פניו בדברו איתו. אז ראה, לא הבנתי. משה הגיע למדרגה שהוא לא יודע. נכון? ואיך כאן משה לומד? הוא לומד למעלה, אז מה הוא לומד? יש לו דעת. אז כשהוא לומד יותר, הוא מוסיף עוד ידיעות על הידיעה הראשונה. כלומר, הידיעות הולכות ומצטברות. מה התוצאה? הוא משה לא ידע. זה ממש לא נחמד. אמר הרמב"ן, תכלית הידיעה, אומרים שזה הרמב"ן, אבל זה בעצם בספר בחינות עולם, תכלית הידיעה שלא נדע. כלומר, באחרי כל הידיעות, אנחנו מגיעים אל מה שאי אפשר לדעת. מה שנקרא, חייב איניש לבסום בפוריה, אדם חייב להשתקר בפורים, עד דלא ידע. עד שהוא מגיע למדרגת, לא ידע. יש דברים שמעבר לדעת. כשאתה מגיע מעבר לדעת, זה שיא הדעת. לכן, ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ליד משה, בריתו מן ההר, ומשה לא ידע. ומה הביטוי לזה שמשה לא יודע? כי קרן אור פניו בדברו איתו, שיש עכשיו תוספת אור בפנים. לא יודע, זה שיש אור בפנים, זה אצל כל אדם. אין אדם שאין לו אור בפנים. נכון, אתה מכיר אדם שאין לו אור בפנים? מה? באלף. כל אדם יש לו אור באלף בפנים שלו. נכון? למשל, חוץ מהמתים. כשאדם מת, אז פתאום האור שבפנים נעלם. אבל סתם ככה, יש אור בפנים. אז מה החידוש שקרן אור פני משה? אלא שאצלנו, ההערה המיוחדת שיש בפנים, נמצאת רק בפנים ולא בשאר הגוף. אבל אצל משה, כל הגוף שלו היה במדרגה של הפנים שלנו. ולכן הייתה תוספת אור בפנים שלו. יש עוד יותר אור. אז האור הזה, זה האור שמצרף את משה אל האור שלמעלה ממנו. שזה אותה טיפת דיו שהוא מקנח בראשו. מה זה בראשו? בשערו, דהיינו מקום השכל. אבל למה תגיד שיקנח, אני יודע במצחו, למה אתה אומר בראשו במקום השערות? השיער זה החלק היותר מופשט של הגוף, כי אין שם עצבים. זה החלק שלא מרגישים, נכון? אין עצבים בשערות. מספרים על תופעות, יש תופעות לפעמים שיש אנשים שיש להם עצבים בשערות, אבל זה מאוד כואב. אבל סתם ככה, אין עצבים בשערות, בשביל זה יש ספרים, נכון? זאת אומרת שמשה הגיע למעלה מן הדרגה של בני האדם הרגילים, הגיע לאור פניו. עכשיו נשאל את השאלה, מה זה עשה לבני ישראל הסיפור הזה? וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן, עור פעניו, ויראו מגשת אליו. אגב, צריך להיות כתוב, ויראו לגשת. מה זה מגשת? שככל שהם יתקרבו יותר, הם יראו יותר. ויראו מגשת, כבר, מפני הגישה, הם הולכים ויראים יותר. ככה מסבירים החסידים. ויקרא עליהם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. אז מה הוא עשה כדי שהם ידברו איתו? קרא להם. ומה הם עשו? הם ישבו איתו ולמדו, נכון? ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל. ויצווהם את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. אז אם כן, כשכל ישראל באו לשמוע, אז מה קרה? הם ראו את הפנים של משה או לא? ראו, נכון? והפנים היו קורנות או לא? קורנות. ויחל משה מדבר איתם, וייתן על פניו מסווה. משמע עושה מסווה? כדי שלא יראו. אבל הוא כבר גמר לדבר איתם. אני הייתי עושה הפוך במקומו. כן? הוא היה צריך לשים את המסווה כשהוא מדבר איתם, כדי שהם לא יפחדו. וכשהוא גמר איתם, מסיר את המסווה. עוד פעם, ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה הצטו. ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה, וראו בני ישראל פני משה כי קרן אור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו, עד בואו לדבר איתו. כלומר, משה היה שם את המסווה על פניו, כשהוא לא דיבר אלו עם השם ולא עם בני ישראל. לא מובן, הסיפור הזה. יש לכם הסבר? ההסבר הוא פשוט מאוד. מה משה לימד כשהוא היה בלי מסווה? הוא לומד את התורה הנגלית. את הנגלה, מה שרואים. כשהוא גמר לדבר, אז הוא רוצה ללמד משהו שאין בשבילו מילים. וגם דבר שהוא נסתר. אז הוא מסתיר את פניו כדי שהם ילמדו את הנסתר. כדי שגם הם יזכו למדרגת לא ידע. הרי כתוב משה לא ידע. אז בזה שמשה היו לו שני סוגי לימודים. יש לימוד ידע, יש לימוד של לא ידע. גם עם ישראל צריך ללמוד במשה את הידע עם הארת הפנים, והוא צריך ללמוד ממשה את הלא ידע בהסתרת הפנים. מובן?
כן. לא
משהו, כי לפניו, וקרו פניו בלי מצרה,
לא
היה אלוהים השם ולא איתם. ההפך. אני
אמרתי את ההפך. נכון, נכון. כן, בבקשה. איך זה מסתדר עם המדרש שנשארה למשה טיפת דיו?
כן, זה מדרש אחר.
כן, אבל מה, אז גם שם היית אומר, נגע בזה בשר.
בסדר, אז למה, הוא ניגב, למה לפי המדרש ההוא שאתה מביא, הוא ניגב את הטיפת דיו במצח? שם כתוב שבמצח הוא ניגב, נכון?
הוא השתמש בה גם לענב.
לא, הוא היה צריך לכתוב את המילה ענב עם יוד וכתב לי יוד, נשארה לו טיפת דיו אחת, והוא מרח אותה על מצחו, ומזה יצאו לו קרני אור. נכון? זה מדרש אחר.
כן.
אני לא בטוח, אתה בטוח שהמדרש הזה קיים אגב? אני שמעתי אותו כמה פעמים, לא יודע אם הוא קיים. טוב, אני קובע לי. נאמר שיש מדרש כזה, מה זה אומר? לא, זה אומר שיש בראש של האדם שני דברים. יש שערות ויש מצח. המצח זה החלק של הראש שבו אין שערות, נכון? הרי זה בדיוק כמו במקביל, בעורף יש שערות, מפה אין. איך זה יכול להיות? אז פה יש משהו אחר שמתגלה, הרצון. נכון? אז איפה שיש שערות זה כנגד השכל, איפה שאין שערות זה כנגד הרצון. כן, בבקשה. לכן, עזות מצח, זה מכוח הרצון, זה החוצפה, כן? אז הרצון מתפרץ. כן, מה אתה אומר?
בדיוק כמו שאב אמר, שכשהוא היה לבד, אז הוא קצה פניו.
נכון.
כדי ללמד את הנסתר, אבל תמי הוא לימד, זה השאלה
שלי. יפה. אז אני אומר, לא, יש פה שני דברים. כשהוא סיים לדבר, הוא היה מכסה פניו, אבל מי אמר שהוא היה הולך? הוא לא הלך.
אבל הרב אמר ש...
אז זה מה שאני אסביר לך עכשיו.
כשהוא לא היה עליהם, כשהוא לא דיבר עליהם
אנשים. לא, כשהוא לא דיבר, אבל לא כשהוא לא היה עם האנשים. זאת אומרת, הוא סיים את הדיבור, כיסה פניו, ואז הם למדו את הנסתר.
במושבה?
הם למדו את זה בלי מילים, כי הרי נסתר לומדים בלי מילים.
אז איך הם לומדים?
לומדים בלי מילים. יש דברים ש... תדע, הפחד יצחק, רבי יצחק קוטנר אומר, שיש שני סוגי תלמידים לרב. יש מי שמבין את מה שהרב רוצה לומר כשהוא מדבר, ויש התלמיד שמבין את הרב כשהוא שותק. אז ככה היה עם משה, שהבינו אותו, היו כאלה שהבינו אותו כשהוא שתק, דווקא. כן? מה אני אמרתי לגבי הרצון? שהרצון, המצח מכוון כנגד הרצון.
מה זה אומר?
זה המשמעות של המילה הזאת. זה מה שזה אומר.
מה?
אני אמר שזה אומר משהו. אני אמרתי, תראה, למשל, אני אומר, הילד הלך לבית הספר. מה זה אומר? זה אומר שהילד הלך לבית הספר. אז כשאני אמרתי שהמצח פירושו רצון, אז מה זה אומר? זה אומר שהמצח פירושו רצון.
זה אומר שכשאני חפש את הילד, אני יודע שהוא בית ספר. אבל אתה לא
לבית,
מה זה אומר?
כשאתה תראה מדרשים שמדברים על המצח, תדע שכוונת המדרשים מעלה לרצון. פשוט מאוד, כן.
לא הבנתי, למה לא הפוך עם ההסתרה של החדים שלו? האור שהוא קיבל זה האור שדווקא מבוטא את
ההתחברות
שלו לעליונים.
כן, והכיסוי זה מראה את זה שהוא לא יודע. שזה עוד יותר, שזה הוא לא מתחבר. הוא מתחבר דרך האי ידיעה. כן.
איך אפשר ללמד משהו שאתה לא יודע?
איך אני יכול? מה?
איך אפשר ללמד משהו שאני לא יודע?
איך אפשר ללמד משהו שאני לא יודע? זה מה שנקרא, היה איזה גוי אחד בשם ניקולאוס קוזנוס, הוא המציא בשביל זה מונח מעניין. אי ידיעה מלומדת, או בלטינית, דוקטה איגנורנטיה. פירוש הדבר, יש, למשל, יש מישהו שלא יודע לפתור, נגיד, הוא לא, בחור בתיכון, הוא לא יודע לפתור משוואה ריבועית, אבל הוא יודע מה זה משוואה ריבועית. עכשיו, יש ילד בן 4, שלא יודע גם כן לפתור משוואה ריבועית, אבל הוא אפילו לא יודע מה זה. אז האי ידיעה של התיכוניסט, היא יותר גדולה מהאי ידיעה של הילד. כלומר, היא יותר מלומדת. הוא יודע מה הוא לא יודע. אז יש אי ידיעה שהולך, שהיא שייכות לנושא הבלתי נודע. או כמו שאמרו, שאלת חכם חצי תשובה. עדיין אין לו תשובה שלמה, אבל יש לו חצי.
אבל פה זה יותר רחוק מילד תיכון, ילד...
זאת אומרת ש... אני אומר ככה. אנחנו עשויים משאלות ותשובות. ככה מהלך החיים שלנו. אנחנו עשויים משאלה. שאלה זה כמו כלי. כלי כיבול. יש לי שאלה, תן תשובה. באה התשובה, זה התמלא. יפה מאוד. מה זה גורם? זה גורם שעכשיו יש שאלה חדשה. השאלה החדשה היא מזמינה תשובה אחרת, יותר עליונה. אז החיים שלנו הם כמו שרשרת. יש לנו שאלות, אחר כך תשובות, ועוד שאלות, ועוד תשובות. נשאלת השאלה, מה יש בסוף השרשרת? האם השרשרת מסתיימת בתשובה, או שהיא מסתיימת בשאלה? אצל משה רבנו, שסיים את כל שרשרת הדעת, הוא הגיע בסוף לשאלה. משה לא ידע. הוא הגיע לשאלה, כן? על זה אמר, מי שאמר, ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא, נמצא תשובה.
איזה שאלה
לא יודע? ומשה לא ידע. הייתה שאלה של הריני נא את כבודך, נכון? שם הוא לא קיבל, אבל הוא קיבל קצת. כן, אומר הרמב״ם, קיבל מן ההשגה אחר ששאלה יותר ממה שהיה לו מקודם. זה מה שנראה, וראית את אחוריי. ופניי לא יראה.
זה השאלה, אבל זה אפילו לא
הגעת
לסוף ימיו, זה היה
הרבה
לפני.
זה היה, נכון.
זה לא תסכת.
לא, זה היה סוף ימיו הראשונים. מכאן ואילך, משה כבר לא ממלא תפקיד עבור עצמו, אלא עבור הכלל, לא עבור עצמו. כן, הלאה.
מתי
זה היה? השאלה של הרינת כבודיך?
כן.
זה היה כשהוא היה בן 81.
זה הבן שלו במדבר היציאה.
זה היה בפרשת כי תישא, אני לא מבין, פרק למד ג', זה כתוב מפורש, שזה היה במעשה העגל, ב-40 היום שבהם הוא התנפל, שמעתי, לא?
יפה, ביחס למתן תורה, זאת אומרת, זה היה מיד אחרי מתן תורה.
נכון, זה, נגיד, זה 41 יום אחרי מתן תורה, כן.
זה היה את כל המעשה העגל, המדבר, וכל ואילון, וכל זה שלפניו, זה מלא חיים
לפניו. נו, מה הבעיה? אז... יש לו עוד הרבה דברים לעשות.
כן, איך זה כאילו
שנדמה, הפסגה שמתחילה? זה הפסגה. מכאן ואילך, הוא כבר לא מקדם את עצמו.
אבל
אנחנו
התחילה, לפני כן הוא לא קידם את עצמו.
לפני כן קידם את עצמו ועוד איך. בהתחלה כתוב, כי ירא מהביט אל האלוהים, ואחר כך הוא אומר, הרא נינא. אומרים חז"ל, שבשעת הסנה, משה טירון בנבואה היה. ככה הביטוי בחז"ל. אז יש מדרגות.
נכון, אבל זה...
לא, אבל הוא צריך לקדם את עצמו בשביל המטרות הכלליות. מכאן ואילך הוא גם לא צריך את זה. בסדר, אריה, זה... אנחנו עכשיו... אני לא אמרתי שהוא לא עשה את זה בשביל הכלל. אני אמרתי שלפני כן, תיקון הכלל היה תלוי בזה שהוא יקדם את עצמו. מכאן ואילך הוא כבר לא צריך. הלאה. איפה אנחנו? בתפארת ישראל. הרי תראה כי כל עניין התורה הכל נבדל עד שהיה דבק בפניו של משה הזיו, ומאחר כי כל אשר שייך לתורה מתייחס אל האור הנבדל מן הגשמי, ואם כן איך יאמר שכל שכר התורה הוא עניין גופני בלבד, אלא האומר כך. אנחנו חוזרים כן לנושא של הפרק, שהוא מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה, עד כדי שיש כאלה שסברו שכל השכר של התורה הוא שכר הגוף בלבד, אלא האומר כך אין לו הבחנה בדברים אשר הם ברורים כשמש בצהריים, שכל מצוות התורה בפרט אותם שהם חוק וגזרה, ולא נודע טעמם שאי אפשר לומר שיהיה שכר שלהם בעולם הזה, כיוון שהמצווה בעצמה אינה בדבר טבעי כלל, אין השכר גם כן טבעי. ולכך לא הוצרך הכתוב לפרש עניין השכר הרוחני בתורה, מפני שהוא מבואר מגוף המצווה, מהמצווה עצמה כאן. ואין צריך עוד באור. כן. מה?
מה בנה לי התוספת שהוא שם את הדיו בשיער? הבנתי את הפשט, כאילו את הרעיון שם בנו חומר. מה הקשר לכל המהלך? מה זה קשור לכל המהלך של ממדי התורה?
למה זה מוזכר פה? מה, הנושא של הטיפה דיו?
כן.
לא, זה בא להסביר שהטיפת דיו זה הדיו האב. זאת אומרת שאפילו משה, כדי לתפוס משהו בתורה, צריך שתהיה התעבות מסוימת של המסר.
משהו בן אדם.
כן, בסופו של דבר הוא אדם. אדם עליון, אבל אדם. טוב, אנחנו ממשיכים בספר תפארת ישראל, והנה הגענו למספר עגול, 60. זה לא סתם שזה עגול בגלל שזה עשרוני, אלא בגלל שזה האות סמך, שהיא בגימטריה 60, וגם היא עגולה. נפלא. כנגד 60 ריבו. טוב. בזה הפרק, מה? נקרא. בזה הפרק, נבאר לך גם כן, כי דעת חכמים הוא הפך אשר אמור, כי בתורה נכתב השכר הגופני ולא השכר הרוחני. ודעת חכמים שאין בתורה שום שכר גופני. כלומר, כן, עכשיו, המהר"ל נכנס להילוך יותר גבוה. עד עכשיו הוא דן בשאלה מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה. נכון? אבל הוא כן הסכים שהוזכר עולם הזה בתורה. עכשיו הוא יאמר, בעצם זה לא נכון. עולם הזה לא הוזכר בתורה. אין שכר גופני בתורה. אה, מעניין. כתוב, ונתתי גשמכם בעיתם, עץ השדה ייתן פריו. מה אתה אומר לי שלא כתוב? בוא נראה. בפרק כמה דקידושים. אמר שם, דהליבה דרב יעקב דרבי יעקב שכר מצווה בהי עלמא ליקה. כן, יש מחלוקת בין התנאים שם, כן, בין התנאים, האם יש שכר למצוות בעולם הזה או לא, ודעת רבי יעקב היא ששכר מצווה בהי עלמא ליקה, אין שכר למצוות בעולם הזה. פעם קיבלתי שאלה מבית הדין לגיור, היה מישהו שהבית דין לא רצה לגייר אותו בגלל שהוא טען שהתורה נותנת שכר רק בעולם הבא ולא בעולם הזה. אמרו לי, האם זה בסדר? שאלו אותי, מה דעתי? האם זה בסדר לפי היהדות לחשוב כך? אמרתי להם, זה סוגיה מפורשת במסכת קידושין. מה אתם בכלל שואלים שאלות כאלה? מה? כן, אחד מגדולי התנאים סובר כך, אז מה? אתם יכולים להגיד למועמד לגיור שהוא לא בסדר?
יש פה משהו בעייתי מצד זה שהוא מתיימן לפסוק על אחת, כי אם הגמרא לא
בסדר. אבל ככה הוא ימין.
מה זה אומר? יש את התורה. יש
פסיקה הלכתית,
הוא
מעבר על הפסיקה הלכתית. יש פסיקה הלכתית בזה?
בוודאי, לא.
לא, בזה אין פסיקה.
מה פוסק, לא?
שמה? שיש שכר בעולם הזה? הוא פוסק את זה?
לא, אבל...
אז אני שואל על זה, על הנקודה הזאת. אותו מועמד לגיור אמר שהוא לא מצליח להאמין, כשהוא קורא בתורה, שיש שכר בעולם הזה. בסדר, אז הוא סובר, כמו רבי יעקב. סחתן, שיהיה בריא, מה? אז בוא נראה, יש פה סוגיה, לא? אז בוא ננסה להבין את הסוגיה. יש לנו כלל, אנחנו רוצים להבין מה שהגמרא אומרת, לא מה שאנחנו היינו רוצים שהיא תגיד. בסדר? זה... אפשר לכתוב גמרא אחרת, אין בעיה. אם מישהו היה בא ואומר שהוא, שהוא לא מקבל מה שהתנה אומר, אלא הכוונה שהוא מתחבר לדברי התנה השני. לא, 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 זה בדיוק כזה. אם מישהו אומר שיש פה מחלוקת בין התנאים, והוא אומר, תשמע, אני נראה לי יותר כדעת התנה ההוא.
זה בסדר.
זה בדיוק
כזה.
זה בדיוק מה שהוא אמר. כלומר, הוא לא ידע. זה אדם שלא ידע גמרא. לכן הוא סתם אמר את הדברים כפי שהוא הרגיש אותם. כן? השאלה, האם להרגיש כך זה פוסל בן אדם? התשובה היא לא, זה לא פוסל אותו. טוב. אחרי נפלתי קצת שהבית דין לא קרה מסכת קידושים, זה קשה. טוב.
זה
רוב
האנשים
כך, רוב
המסכת, כשאומרים שאני לא מקבל את זה לזה, אז בקטת מודע,
או בנפורה
שאומרים,
זה
בעצם,
אני
לא מקבל את זה,
אני לא מקבל את זה. יכול להיות. לא תמיד זה עובד כך, כן. למשל, אני זוכר פעם מישהו שבא ושאל אותי, מאחר והרבנים מושחתים, איך אני יכול לקבל את דעתם? כן, ככה הוא אמר. מאחר והרבנים מושחתים, אז איך אפשר לקבל את דעתם? יש הנחת יסוד לפעמים. טוב. בסדר. כן, בדיוק. טוב. בפרק כמה דקידושים, אמר שם, דאליבא דרבי יעקב, שכר מצווה בהי עלמא לקה. והטעם הוא, כמו שפירשנו, כי אין המצוות דברים טבעיים, כאשר העולם הזה עולם הטבע, רק המצוות הם אלוהים, לכך שכר המצוות, בעיה על מלכה, כמו בהגדרה. מאחר והמצווה איננה שייכת לעולם הזה, היא באה ממקום אחר לגמרי, אז זה מין בשאינו מינו, להגיד שיש שכר על זה. זה כמו שיגידו למישהו, אתה תיתן צדקה, נכון? ומה יקרה לי מזה? אתה תיתן צדקה, אז יכתבו עליך בעיתון. כן? זה שכר? זה לא שכר. זה אולי מה שיאפשר לו לתת עוד יותר צדקה, או לעודד אנשים אחרים שלא נתנו עד עכשיו לתת. אבל ברור שאין זה מאותו אמין. בכלל.
למה? יש לו
ענה. אם יש לו ענה מזה, סימן שהוא לא מבין מה זה מצוות צדקה.
זה
כזה כמובן.
יש לו
ענה, אבל הענה הזאת, אני לא נגד זה שיש לו ענה אפילו מזה, אבל זה ברור שאין שום יחס בין הענה שהוא קיבל מזה שכתבו עליו בעיתון, לבין מהות המעשה. זה משהו אחר. אדם שרוצה שיכתבו עליו בעיתון, פשוט יכול לשלם שיכתבו כתבה עליו.
לא, זה לא יהיה אמיתי.
זה לא משנה. זאת אומרת, אם מה שהוא רוצה זה שיכתבו עליו, אז יש דרכים אחרות. המעשה של הצדקה אין לו קשר לזה שכותבים עליו בעיתון. מובן? זה משהו אחר. כן, בבקשה.
אין טעם בעולם הזה ואין טעם בעולם הבא?
מה?
למצוות. אין שכר אצלנו.
אין שכר? זה מה שאומר כאן, שהשכר זה רק בעולם הבא לפי זה.
אבל לפני זה אמר שאין בעולם הבא. השכר בעולם השאר...
לא, לא, הוא לא אמר את זה בכלל. בכלל. לא, הוא לא אמר את זה. מה שהוא אמר לפני כן, זה ששכר העולם הבא לא מוזכר בתורה.
אבל
אחת
מהסיבות, למה? שלא
נחשוב
שהשאלה
שאנחנו עושים פה
משפיע על
העולם
הבא
שלנו. זה לא מה שהוא אמר. הוא לא אמר את זה פשוט. אם הוא היה אומר את הדברים שאתה אומר שהוא אמר, זה באמת היה מקום בשאלה, אבל הוא לא אמר את זה. טוב. ואף על גב, דכתיב, אם בחוקותיי תלכו, כתוב, ונתתי גשמכם, ואת השדה ייתן פריו. פירושו שאם יעשו רצון השם יתברך שברא העולם בטבע, גם כן ניתן להם הטוב, אבל אין זה שכר מצוות כלל. כלומר, לא בשביל זה זה קיים. ייתן להם, אבל אין זה שכר מצוות כלל, אם כן, מוכח מזה שהדבר הוא הפך ממה שחשבו, זה אין שכר מצוות, ועל מה הכלל. ובמדרש, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. לפי שהיה אברהם, אבינו אברהם מתפחד. ירדתי לכבשן האש וניצלתי. ירדתי למלחמת המלאכים וניצלתי. תאמר שקיבלתי שכרי בעולם הזה ואין לי כלום בעולם הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. כל מה שעשיתי בעולם עשיתי עמך חינם. אבל שכרך מתוקן לעולם הבא. עד כאן. עד כאן דברי המדרש. ביארו, כי הטוב שנתן השם יתברך לצדיקים אינו נקרא מתן שכרם כלל. רק הוא במידת החסד והחנינה ולא תשלום שכר נקרא. כי זה עניין השכר, מה שמחויב לעשות לו בשביל המצווה. ודבר זה אינו בעולם הזה, רק בעולם הבא. ואז תשלום שכר המצוות, אבל מה שנותן לצדיקים בעולם הזה, הכל בחסד. משל, למה הדבר דומה? לאדם שפעם היו נותנים בגדים לכביסה, אצל כובס. למה היה דבר כזה? יש עדיין ניקוי יבש, כן? אחר כך, הכובס, בעל החנות, קושר את הבגדים עם חבל. והוא נותן את הבגדים למפקיד. עכשיו, כמה עולה החבל? לא עולה שום דבר. זה חינם. מה שאין כן, אם אתה רוצה לקנות חבלים, אתה צריך לשלם. נכון? גם מספרים שפעם באו מסקילים אל המלבים. המסקילים באירופה היו אנשים שהיה מאוד חשוב להם גם לפתח את הספרות העברית החדשה. אז הם עסקו הרבה בשפה, בדקדוק, במילון. והם שאלו את המלבים, אתה הרי לומד גמרא כל היום. אתה לא לומד מה שאנחנו לומדים, את המחקרים שאנחנו חוקרים. אז איך אתה הצלחת לכתוב כל כך הרבה בענייני דקדוק? אז הוא נתן להם את המשל של החבל והכביסה. הוא אמר, אתם רוצים לקנות רק את החבלים, אז תשלמו. אבל אני עוסק בעיקר, אז יש גם חבלים. אז אותו דבר לגבי השכר שהתורה נותנת בעולם הזה, זה לא השכר, אלא זה מה שמתלווה כדי שיהיה אפשר לקבל את השכר, כדי שיהיה נחמד, כדי שיהיה נעים. זה בדרך הג'סטה, החינם והחנינה.
כן. אפשר לדאג מהמדרש בדיוק הפוך, שדווקא הצדיקים, הוא פשוט נותן להם בעולם הזה על צד החסד, אז סתם אדם נותן על שכרו.
היכול של הרשעים זה הפוך, נכון. ותם כל זה, מה?
באיזשהו מקום נראה שכל שיהיה יותר טוב לאדם פה בעולם הזה, זה בא על חשבון העולם הבא.
לא, זה בדיוק מה שהוא אומר שלא.
כן, אני יודעת למה שהוא אומר, אבל ראינו הדרכה שונה בחזרת, זאת אומרת, אני חושב שיש איזשהו רשי כזה.
שמה?
שמסביר ש... אני לא יודע בדיוק להצביע איפה זה, אבל אני חושב שלמדתי את זה.
שמה?
הוא מסביר שככל שלאדם יותר טוב, מן הסתם בעולם הזה, זה בא לו על חשבון שכר העולם הבא שלו.
לא, זה לא בדיוק מה שרשי אומר, אלא כתוב בחזל שאדם שעברו עליו 30 יום בלי ייסורין, צריך לדאוג לעולמו. איך עוד 30 יום ולא קרה שום דבר? יש משהו לא, לא מובן. כן? אבל זה רק אם הוא רשע. מובן? כי יכול להיות שהוא רשע, ולכן לא היו לו ייסורים 30 יום. אגב, מה זה ייסורין? שהוא רצה להוציא מטבע מן הכיס ויצא לו מטבע אחר. זה גם ייסורין. כן, מה אתה אומר?
מהר כאן זה...
זה כן, זה דומה מאוד לדברי הרמב״ם בהלכות תשובה. נכון. זה לא בדיוק מאותו כיוון בה, אבל השורה התחתונה היא שזה מאוד דומה. עד כאן להיום, שלום.